התחלנו פעם בשבוע, בעצם לפני שבועיים. אז נחזור חלק בעל פה ונתחיל מחלק שהוא ככה מתחבר ברצף למה שאנחנו מדברים היום. יש משל שאנחנו נמשלים לעובר ומאימו. אולי נצליח, הדרשה הייתה על הפרשה והראה אל אברהם ויצחק ויעקב באל שדי. נסביר אדמור הזקן שאבות הם שייכים בכל זמן ובכל אדם. שכל אדם יש בו בחינת אברהם, יצחק ויעקב. עכשיו הוא בא לבאר איך זה. אז הוא מוסיף ביאור שיש גלות וגאולה. בגלות אנחנו כמו עובר ומי אמו, כמו שהוא מוזכר בנביאים, שהגאולה היא כמו לידה. ובגאולה אנחנו כמו ילוד, נולדים. ועובר ומי אמו הוא מזכיר את מאמר חז"ל, שהוא נמצא בתוך מי אמו, דומה לפנקס, מקופל, ראשו בן ברכיו, עקבותיו על עקבותיו. נאכל מה שמאוכלת, ופיו סתום, וטבורו פתוח. כלומר, הוא מתפרנס דרך בני המעיים, ולא דרך הראש. כי הראש והלב, האיברים החשובים שלו, באמת עדיין לא מפעילים את החיים שלו, אלא החיים שלו מופעלים דרך בני המעיים, ודרך ההשפעה של אמא שלו. ואחרי שהוא נולד, אז הוא פותח את הפה, מתחיל לנשום. ואז הראש מתחיל להוביל. ולפני כן הראש מקופל. הוא אומר שככה גם ברוחניות. שלהתפרנס בבני המאיים זה בעצם לקיים מצוות רק בצד המעשי שלהם, רק בצד החיצוני, הצד הטכני כביכול. לעומת לאכול ברוחניות, כן, לאכול דרך הפה, זה בעצם לעשות דברים מתוך התבוננות, מתוך רגש, מתוך אהבה ויראה, מתוך בינה. וזה המצב של הגאולה. ואוסיף עוד שני מושגים, אדמור הזקן, מושג של אחד ומושג של יחיד. שיחיד זה מה שהקדוש ברוך הוא מצד עצמו, שאין אין, אין כמו, ומצד זה כמובן שאין העולם חשוב כלום ואין העולמות חשובים כלום. אחד זה מצד מה שמתגלה בעולמות, שכל העולמות הם מאוחדים איתו, שיש עולמות וכולם מופיע בהם האלוקות. כן, יחיד זה מצד מה שמעבר לעולמות, מצד עצמו, ואחד זה מה שמתגלה בכל העולמות. וזה בעצם העבודה שלנו, שאנחנו רואים שמה ישראל, השם לוקנו, השם אחד. מה זה אחד? זה להגיד שהוא אחד בשמיים ובארץ, ובשבעה רקיעים, ארבע רוחות שמיים. זה העבודה שלנו. עכשיו, בזמן הגלות, האחדות לא מתגלית. מעולם, העולם נראה כדבר ויש שעומד בפני עצמו, והיחידיות שלו כאילו נתעלה למעלה. שכינה לא שורה כאן, נתעלה למעלה, ולא מתגלה בכלל לא אחדותו וודאי לא יחידותו, ואף על פי כן יש לנו מה לעשות בזמן הגלות. זהו, אז מפה נמשיך. אתם רואים, בסוף העמוד הראשון יש ציטוט, היה מקום כבודו להריצו, אחרי זה וכולי, נקודה, והנה בחינת עיבור. משפט שעכשיו הזכרנו בעל פה. אין מוצאים, רואים את זה? והנה בחינת עיבור. היינו בימי הגלות, סליקו צבריחו לעילה לעילה. דהיינו לגבי בחינת מהותו ועצמותו, בחינת יחיד ומיוחד, שאינו בגדר עלין כלל, ואינו שורה ומתגלה ייחודו ואחדותו בתחתונים, נכתיב ביום ההוא, דהיינו לעתיד יהיה השם אחד ושמו אחד. כדאמרי בגמרא, תועידנה, לאו אחד, ראינו שבזמן הגלות, אינו נראה ייחודו יתברך בהתגלות, ונראה כאילו העולם הוא דבר ויש בפני עצמו. אז זה המצב, שלא נראה בפועל, לא גלויה אחדותו. אלא, שאף בגלותינו לא עזבנו השם אחד. הוא אומר, למרות שהאחדות לא מתגלית בזמן הזה, ואנחנו כמו עובר, וזה שני הדברים קשורים, המצב שלנו שאנחנו כמו עובר במאימו, ואין את היכולת באמת להתבונן להגיע לעבודת השם מלאת חיים, מלאת חיות, מלאת הכרה נוכחת של הקדוש ברוך הוא, זה גוף היכולת שניתנת בזמן הגאולה, ואז ממילא גם האחדות מתגלית. ועכשיו שאנחנו כמו עובר במאימו, אז גם האחדות שלו לא מתגלית. אבל גם בגלות יש לנו כאילו משהו מזה, מעין זה. עכשיו יגיד את כל סדר העבודה הזה, שהוא בשלמות מתקיים בגאולה, איך הוא בכל אופן ישנו בגלות, בבחינה מסוימת, וזה בסופו של דבר גם מחולל את הגאולה, כי העובר, אמנם הוא במצב מאוד מאוד של חיים נמוכים, שהראש והלב הם שם עוד לא במקום שלהם, בהשפעה שלהם, אבל בסופו של דבר כל מה שהוא מתפרנס וגדל העובר, ואחר כך זה מכין את הלידה. אז גם עבודה שבזמן הגלות היא מכינה את הגאולה הגדולה, את הגאולה הגשמית והרוחנית. אלא, אנחנו נראה פה, שאף בגלותינו לא עזבנו השם אחד. ואנחנו פה בעמוד הראשון, כמה זה? 12 שורות מלמטה. אלא שאף בגלותינו לא עזבנו השם אחד, ונותן לנו הכוח להיותנו בני ישראל. עם קרובו, להיות יכולים להמשיך בחינת ייחודו ואחדותו יתברך למטה בתחתונים, להיות שם השם אחד בגילוי, גם עם בחינת התגלות הקצוות מעלה ומטה וכולי בגשמיות ורוחניות, וכן להמשיך הנפש האדם מבחינת שישה קצוות שלו שהם עמידות אהבה ויראה וכולי, שהיא בהתגלות ליבו. אז איך מוצאים את זה בספר? אנחנו בתורה של וירא אל אברהם, יצחק ויעקב בן שלה, שהתחלנו אותה. ועכשיו במילים, זה אחרי סוגריים. וזהו שמה ישראל. נכון, אנחנו צריכים לייחד את הקדוש ברוך הוא מהשמיים בארץ, בשבעה רקיעים ובארבע רוחות שמיים. אז זה אומר, השבעה רקיעים זה גם כולל, זה הרי שבע בחינות, ומהם הבחינות שבנפש. כל אותם מידות שבנפש. כל מה שיש בעולם, יש גם באדם. וזהו שמה ישראל. פירוש שישראל להם קרובו. לכן ניתן להם הכוח להמשיך. לכן ניתן להם הכוח להמשיך בחינת הוויה למטה. שיהיה אחד ומתייחד בתחתונים. וזו תכלית כל העבודה. שתהווה הקדוש ברוך הוא להיות דירה בתחתונים, די קלה, התקף ושתרעך, ומסתה לכיכר עד לקודש הבריחו. אז גם בעולם הזה, וגם בזמן הגלות, יש לנו את העבודה של לגלות אחדותו יתברך. ולמרות שאנחנו לא כמו מזמן הגאולה, שהדברים הם נוכחים, הדברים בטבעיות, הדברים עין בעין, אבל עדיין אנחנו עוסקים בעבודה הזאת, וכמו אני חושב שדיברנו פעם שברה, שזה לא טבעי, אבל כשאנחנו מתאמצים, כשאנחנו בוחרים בזה, כשאנחנו מתבוננים בזה, אז גם מתרחש אפילו איזשהו משהו בלב. יש גם חיוניות, יש באמת גם טעם, יש עונג פנימי, משהו מהנשמה מתגלה. מפסיקים להתבונן, זה נעלם. בדרך כלל, זה רוב האנשים. יכול להיות של הצדיקים, כתוב אליי דברים עשיתים ולא עזבתים, צדיקים, הם תמיד נמצאים באיזשהו זמן של גאולה, אצלם זה חי כל הזמן. אבל אצל רוב העולם, זה לא כמו בזמן הגאולה, שזה בפשטות חי, אלא זה מתוך שאתה מתאמץ זה חי, והכל תלוי בהתאמצות. וזה אדרבה, זה הקדוש ברוך הוא, זה התאווה שלו, להתקף יסית רעך, שזה יכול להיות אדרבה, דווקא בעבודת הגלות יש בעבודה בזמן הזה, שזה לא פשוט, אז יש את הכפייה הזאת להסית רעך, יש את המאמצים. כן, זה מה שהוא אומר פה, ולכן במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקי גמורים אינם עומדים. זה אנחנו, בחינה של בעלי תשובה. שזה לא מובן מאליו, אלא זה צריך מאמץ. וזהו, וישמח ישראל בעושיו לשון רבים. כי עושיו ימשוך אותה בחינת ריבוי והתחלקות, כדי לקשרה מול יחדם אליו יתברך, ועל ידי זה ימלא בא לבחינת ומעלת ואהבת את השם. כן, עדי ההתבוננות בגדולתו, ועל ידי ההבנה שכל העולמות, כל ההמשכים הם מיוחדים איתו, הם אחד איתו, אז מגיעים לאהבה. בכל לבבך, בשני יצריך, אמרתי, אגב, התבוננות, זה לא ממש כתוב פה, יכול להיות שהכוונה גם על ידי מצוות, לפני רבה המשך. בכל לבבך, בשני יצריך, דיינו, שתהיה אהבת השם תקועה בליבו, בהתגלות כרשפה אש, הלבת כל כך, עד שירגיז יותר טוב על יצר הרע, כאדם שהוא בורג, אז על היפוך רצונו, תקוע לו בליבו, ונוגע לעצמותו ומהותו. כך כשתהיה אהבת השם בקרב איש ולב עמוק, ונגע עד הנפש עד עצמותה ומהותה, ממילא יהיה ברוגז מאוד על ההיפוך. וזה מסביר מה זה בשני יצריך. שאתה גם אוהב, אבל גם כועס. משתמש בכעס, הוא בדרך כלל שלילי, פה הכעס הוא, הכעס על הכעס, או הכעס הוא על היצר הרע, שמרחיק אותה למעבדת השם. וכאילו הוא אומר, זה סימן טוב לחיוניות. אם נחמד והכל, אבל גם בלי זה בסדר, אז זה בעיה. אבל אם אתה קשור למשהו, וכשלוקחים לך אותו, אתה מתמלא חימה, או צער, אם אדם אולי לא רוצה להתחיל להרוס, אבל כאב, צער, חימה, כעס, זה סימן שהוא באמת קשור. ככה צריכה להיות אהבת השם. והנה, עיקר העבודה מאהבה, משמחת הנפש בה השם עושה. וקיום המצוות בשמחה, כמו שכתוב, עבדו את השם בשמחה, מוכתיב תחת אשר לאהבה את השם לוקחה בשמחה ובטוב לבב, מרוב כל, כמו שכתוב, כמו שפרש אריזה, כמו שכתוב באריזה על פירוש פסוק זה. שזה העיקר. אני חושב שהזכרנו גם את הדבר הזה, שגם השמחה הזאת, שהרי אומר שהיא הכי חשובה, יותר מרוב כל השמחה ובטוב לבב, אפשר לומר באותו אופן שזה הסימן. שאם יש שמחה בעבודת השם, זה סימן שיש קישור אמיתי לעבודת השם. ואם אין שמחה, אז גם אם אדם עושה הרבה דברים, אבל כאילו זה קצת מצוות אנשים מלומדה. מפיו ושפתיו, כיבדוני וליבו רחק ממני. אבל אם יש שמחה, אז גם הליבו שם. והנה השמחה נמשלה לחלב, כמו שכתוב, דבש וחלב, תחת לשונך, כדכתיב, כאיש אשר ימות לנחמנו. דיינו, כשם שהאם רוצה לשעשע את הילד, בניקתו בחלב איזה שעשועים שלו, כי על ידי זה מתגדלים מבריו, עד שיכול להלך. והנה החלב מתהווה מדם, כי דם נעקר ונעשה חלב, והדם הוא נעשה מן אכילה ושתייה שאוכלת האם, שנהפך בקרבה ונעשה דם. ולהביא עניין זה בעבודת השם. זאת עכשיו, הוא כבר הציג פה את התבנית, ועכשיו הוא שוב מרחיב את זה קצת. הרי מה הוא דיבר? שגם בזמן הגלות אנחנו יכולים קצת להיוולד. יכולים את כל מה שיהיה בגאולה, מה אין זה לעשות עכשיו. כלומר, להגיע לאיזשהו חיניות של קשר עם הקדוש ברוך הוא, בין אם זה על ידי התבוננות, כמו שהוא מוזכר בכמה מקומות, בין אם זה על ידי עבודת הקורבנות, עבודת התפילה והמצוות, מה שיוזכר כאן. ואז יש חיוניות, ומהחיוניות הזאת של ההבנה, שהקשר של כל העולמות לקדוש ברוך הוא, שכל העולם קשור לאחדותו, נולדת אהבה, ואהבה כשהיא מספיק חזקה, אז היא גם מולידה אפילו רוגז, וזה הילד הזה שמצייץ כשהוא נולד, כי כל השהוא לא נולד, אז איך אומרים, לא שמח ולא בוכה. הוא בא, בטל. ברגע שהוא נולד, הוא מרגיש את החיים שלו, אז גם כואב לו כשחסר לו משהו. כאילו כאב פה סימן לחיוניות. אז יש כאן חיוניות שמולידה אהבה, שמולידה המשך, ואז מה קורה לילד אחרי שהוא מצייץ? הוא מתחיל לשתות חלב. הוא מתחיל, אחרי שהוא מבין שזה, לא יודע אם היום קצת מתארים את זה אחרת, אומרים שהילד אחרי הלידה לוקח כמה זמן עד שהוא ממש נהיה רעב. אבל כאילו למה הוא בוכה? הוא משמע מבין דבריו שהוא בוכה כי הוא רוצה חלב. ככה משמע גם בסופו של דבר הוא ודאי רוצה. אבל זה כאילו התהליך. שהוא חי, החיוניות היא מולידה גם את הבכי, ואז גם את הצורך להתפרנס מחלב, ועכשיו הוא חוזר וקצת מסביר מה זה. חוזר כאילו לשלב הקודם, איך נולדת החיוניות עצמה, יותר מפורט. ולהביא עניין זה בעבודה זה השם. הנה כתיב, כלומר, את הדם והחלב הוא רוצה עכשיו להסביר. מה זה הדם שנהפך להיות חלב?
אם החיוניות הזאת, אם הוא נדע את הכאב ואת הקטע שזה חסר, בגלות בעצם זה לא בהתגלות כל הזמן, זה רק מדי פעם. אני רוצה שהאדם רוב הזמן, הוא רק מצב נפי של כעס ורוגז, אז מה הרוויח?
אז פעם, בגלות זה מה?
בגלות, אהבת השם לא בהתגלות כל הזמן.
נכון.
בגלות להרגיש קצת הגאולה, נמצא הגאולה, זה לא כל הזמן. אז אם ככה, והאהבה הזאת שכן קיימת מדי פעם מולידה מצב של רוגז וכעס, כשזה חסר, אז אדם נמצא במצב של כעס ורוגז. רוב הזמן, חלק מהזמן.
אני שומע אותך, נסעתי, את רבה, בזמן הגלות שאנחנו אטומים קצת, אז גם נהיה פחות עם כעס. כאילו, לא נרגיש שזה חסר לנו. להרגיש שזה חסר זה כשזה חי, זה כשאדם מלא אהבה, מלא חיוניות, ואז היצר הרע מעצבן אותו.
וזה בגאולה?
זה מצב של גאולה. זה מצב של גאולה.
יש מצב של חוסר
בכלל. אתה מניח שכעס זה דבר לא טוב, אולי, לא, הוא כועס על היצר הרע. מעצבן אותו. מה? כן.
כן. שמחה.
איך זה נראה? מה, התינוק שבוכה? התינוק בוכה די הרבה. אבל נכון, תינוק קטן, בוכה הרבה. אבל זה ביטוי לחיוניות, אם התינוק יבכה קצת, יתחילו לדאוג. נכון?
אבל התינוק.
הבכי שלו הוא מורה? לא יודע. כשהוא בוכה הוא מצטער, אבל...
התינוק.
חיים עם זה, לא?
לתינוק זה טוב.
לתינוק. אז אנחנו נמשלים. לזה, כן, זה לא, זה לא כעס במובן הזה של מידות רעות. הוא אומר, זה משמע אפילו שזה עבודת השם, מה שאמרו חז"ל, אולי להרגיד אדם יצר טוב ולצער רע. כלומר, זה כאילו שאתה, נגיד, אוהב את התורה, ואתה פוגש משהו שהוא נגד, ואתה מרגיש ניכור לזה, זרות לזה. זה לא שעכשיו אתה כל הזמן חייב להתעסק רק בזה, אבל זה כאילו בטבעיות. לא רק בראש אתה מבין שזה לא בסדר, זה בלב. ואני משהו, משהו משמע פה, שהעוצמה של ההרגשה בלב היא דווקא הרגש הכועס. אם תשאל אותי, אני חושב שאולי זה מה ש... מה עושים אחר כך? כאילו, איך חיים עם זה? בסוף צריך לשמוח. זה החלב שכתוב כאן. את הכעס אפשר להפוך לתפילה, לגעגועים.
עושים עניינים הרוגז נותמאות.
מה?
סימן יהיה עם הרוגז גם
דמעות. לחזור לתחילת המשפט.
הסימן הוא, אם זה רוגז של
נידה,
או שזה רוגז של דבר
חיובי,
יש איתו גם
דמעות,
ממש
מלכים ה... אם יש דמעות זה סימן טוב. כן. כמו הילד שהוא בוכה. מה?
כמו הילד שבוכה. לא רק גמיים ירדו, הנה, לא שמרו תורת לך.
מה?
זה לא רוגז, זה רך.
אם זה עם דמעות.
כן.
אז זה לא מספיק. אז עכשיו אתה משכנע אותנו שצריך קצת לכעוס.
זה רשום.
זה נכון.
יש פה כמה פסוקים, יש מסניך שם לסנאו, יש פה, יש לו פלגי מים ירדו עיניי, לא שמרו תורתך.
כן.
אותו מסניך שם לסנאו, אבל פלגי מים.
קצר, זה לא כעס.
כן. אני אומר, יש תגובה טבעית כזאת. מה אחר כך אדם עושה איתה, ברור שהוא ייקח אותה, א', אני לדעתי, הדבר ראשון שיגיד, אם אני כועס, משמע אני קיים. זה המשפט שכתוב כך. אם אני כועס, התינוק, אם הוא בוכה, סימן שהוא נולד. אם הוא כועס על הדברים שמחריקים אותו מדעת השם, סימן שהוא חי. עכשיו, כשאדם חושב את זה בנפשו, זה בעצמו קצת מרגיע בדרך כלל את הכעס. אז ברוך השם, יש לי חיוניות. וברור שאותו רגש עצמו יתבטא אחר כך שהוא... יהיה לו אפשרות לעסוק בתורה, בתפילה, אז הוא יהיה מלא שמחה, כי זה בדיוק אותו, חסר לו משהו, הוא לא כועס כדי להתעצבן. לא מין כעס כזה מתוסכל, זה משהו מפריע לי, התגברתי עליו, אני מבסוט. זה משהו בריא כזה.
יש פסקה בעוד התשובה, שהרב כותב שמנה מגיע למדרגה שכאילו רוצה לתת לו תשובה, אבל הוא אומר, כאילו, הוא רוצה להתגומד להתייאש, כאילו. אז עצם זה שאתה רוצה לחזור, זה כבר התחלה, כאילו, עצם זה שאתה מודע לבעיות.
הוא אומר, הוא רוצה לחזור בתשובה, ואז הוא מרגיש...
שהוא לא הצליח.
ייאוש כזה.
כאילו, ומי, איך אני יכול, יש לו כמה חטאים. עצם זה שאתה רוצה, כאילו, אתה מרגיש שזה צער, אבל זה שאתה לא יכול, זה כבר...
זה בעצמו חלק מהתשובה. זה שהוא מרגיש שיש לו כל כך הרבה חטאים, זה בגלל שהוא התקדם. אז זה פתאום מורגש לו, זה חי אצלו, כן. הנה, זה אומר איך מגיעים לחיוניות הזאת. מה זה אדם? הנה כתיב, להבין עניין זה בעבודת השם. הנה כתיב את קורבני לחמי לישי. שהקורבן נעשה לו התברך בחינת לחי ומזון כביכול, שולה ריח ניחוח להשם על דרך ישראל מפרנסים על אביהם שבשמיים. ויען הקורבן להקריב גם נפש הבהמית שבאדם משעת הבאת קורבנו מן הבהמה, בכוונה ובראות הדליבה, למסור נפשו להשם, להביא רוח אטומה מן הארץ, וכל מחשבות וירורין בשיני בתלון, והיו לו שריפת אש כלל למזבח השם. זה כמו שכבר מוזכר בראשונים, שהקרבת הקורבן זה הקרבת הצד הבהמי, הגופני של האדם. אז ככה באמת גם פה ברוחניות, זה המשמעות של הקורבנות, וזה גוף מה שמאפשר את השראת השכינה. גם באומה וגם באדם ביחיד. ועכשיו שאין הקדוש, אין בית המקדש קיים, בטלו הקורבנות, ואנו יכולים לבטל ולהעביר ממשלת הנפש הבהמית, מכל וכל, ולכן תקנו לנו תפילות כנגד תמידין. אנחנו רומז פה שזה אולי הפירוש מפני היד שנשתלחה במקדשך, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. מה זה ממשלת זדון? ממשלת הנפש הבהמית. אז זה העיקר, זה נותן כוח גם לממשלת האומות, אבל זה העיקר הממשלת זדון. אז בכל אופן תקנו לנו תפילות כנגד תמידין. וזהו שאומרים ברוך אתה השם, אנחנו ממשיכים את לשון תוספת ברכה, את השראת שכינתו. כלומר, שאף שאנחנו יכולים לעשות חובותינו בהתערות הדלתתא שלנו, אף על פי כן יהיה התערות הדלילה, מחמת כי חפת חסדו, ויברח ממשך מלעילה ברכת השם, להיות שמו נקרא עלינו בבחינת אלוקינו, שנהיה בתילי ולאו, למשוך אחריו וחולה ונפש. כמו שכתבנו, מקום אחר. אז למרות שאנחנו לא יכולים להקריב קורבנות, ששם ממש את השריפה של הנפש הבהמית, הכללית כנראה, לא רק של היחיד, ומתוך זה יש אפשרות להופעת הקדושה והשכינה, כי העולם הזה נעשה בטל לקדוש ברוך הוא, ואז יש מקום להשראת שכינה. בכל אופן, אנחנו מבקשים שיהיה ביתרות עד אלילה שאותו דבר יקרה. בלי עבודה שלנו. צריך לומר, לא לגמרי בלי עבודה, כי אנחנו מתבקשים, יש תפילה. תפילה במקום קורבנות. ועל דרך זה הוא עניין כל רמח מצוות, עשה והמשכות גילוי אלוהותו יתברך, להיות שורה בתחתונים, והוא נחשב לו יתברך על דרך משל כמו אכילה. שעל ידי מה אכל האדם תחזק נפשו בגופו, להיות משכן לנפש בתוך הגוף. וכן על ידי מצוות ומעשים טובים, נעשה כיסא ומכון ישיבתו להיות לו דירה בתחתונים. כשהמשך מתגלה בהם מבחינת השם אחד, זה למה שהערנו מקודם, שהוא פה מדבר דווקא על מצוות ומעשים טובים, יותר אולי מאשר לימוד, שלב זה, שהם מאפשרים לחיוניות להתגלות, כמו שהיו הקורבנות. מצוות, התפילה, ועכשיו מה שהוא אומר פה זה מזכיר מה שבכוזרי, שהמשכן בעצם יש פה מין תהליך שדומה לתהליך בתוך הגוף של האדם, שעל ידי שריפת המאכלים ויש את האש הזאת, אש החיונית, וככה הנשמה שורה על הגוף, אז ככה גם המשכן. יש כנגד האדם, המשכן, יש את קודש הקודשים כנגד הראש, והאכל כנגד הלב, והזרה כנגד הכבד, וככה שורה השכינה. אז ככה זה גם אחרי החורבן, בעבודת היחיד, שכל מי שיש בו דעה, כי הוא נמנע בית המקדש בימיו. ובעיקר אצלו, כמו שכבר אמרו, כתבו, בלבבי משכן אבנה. אז כמו אכילה, חוזר על ידי, שעל ידי מאכל האדם תחזק נפשו בגופו להיות משכן הנפש בתוך הגוף, אחרי ידי מצוות ומעשים טובים, נעשה כיסא ומכון לשבתו להיות לו לדירה בתחתונים, כשהמשך מתגלה בהם מבחינת השם אחד. וגם ישראל למטה מקבלים הערה מבחינת החילה הזאת. כלומר, לא רק השכינה כביכול, אלא גם ישראל. נשלוח חיות ללב ולמוח, כדי לאהבה את השם ולעובדו בכל לב ונפש. כן, מתוך שנולדת פה שכינה, יש פה חיוניות. יש חיוניות לא כמו של עובר, אלא כמו של מי שנולד. שעובר, הזכרנו למעלה שהוא מקבל את הכל מהמעיים. אבל מי שנולד, החיוניות שלו היא דרך הלב והמוח. אז שיש הכרה, יש הבנה, ויש גם רגש. יש מוח ולב. אחר כך יעלו ויבואו מזה לקבל הערת והשפעה עד בחינת אדם או הנפש, כמו המזון, שנפח בקרבו ונעשה דמו, וזהו חיותו וקיומו. כך על ידי המשכת אור השם על נפשו בקיום מצוות, בסור מרע ועשה טוב, נעשה כיסא ומכון לשבטו, עד שאור השם אחד שורה ומתגלה בו בתוך נקודת לבבו, ונגע עד הנפש ממש, להיות כמו עצמיות אחד ממש, ממילא ירגז על הרע של בקרבו, כמו רגז האדם על היפוך, בדבר שנוגע לעצמיותו ומהותו, שבא מרתיחת הדמים כאדם הוא הנפש. כן, אז יש פה כמה שלבים, נכון? יש השפעה ראשונה של חיוניות מתוך המצוות ומעשים טובים. מתוך זה כאילו נכנס דם ללב אליו. בהתחלה יש חיות ללב ולמוח, מתוך זה כביכול נכנס דם. זה כאילו מחולק פה לשני שלבים. אבל נכנס חיוניות לתוך האדם, לתוך הלב, ועל ידי זה נהיה אהבת השם ב- 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 בעוצמה, בגודל, ורוגז על היצר הרע. אגב, להעיר אולי עוד דבר ביחס למידת הכעס שדיברנו, שגם כשאדם כועס כעסים אחרים, מה שכתוב כאן יכול לעזור להתבונן, שאם אני כועס על משהו סתמי, אז זאת אומרת, מה חשוב לי? אם זה מכעיס אותי, אז כמו שהוא אומר, זה סימן שזה יקר לי, ולכן הוא נורא מעצבן אותי שאין. אז זה נותן לאדם אפשרות להתבונן, מה באמת יקר לי, מה באמת חשוב לי, למה זה מעצבן אותי, ועניינים של זה לא מעצבנים אותי, לא כואבים לי. כמו אסין, אסדיך, טריקנט, טריקציך, וזל מנטן, אסיס, דוון או הלרנן, כן, למה אנחנו לא לומדים מתפעלים כמו כמו שאנחנו אוכלים ושותים. למה זה חי? ואם מישהו ימשך לנו את הצלחה, זה מעצבן. ואם מישהו ימשוך את הגמרא, לא אומר ברוך השם, גם קצת, אבל מכך שכשאנחנו מושכים לעצמנו, נגיד, למה אז זה לא, זה לא מעצבן. כן. על מה אתה כועס? מתחילתי, זה באמת לא משל טוב, כי מישהו לוקח לי צלחת, אז אני לא כועס על האוכל, אני כועס על על הכבוד, אז גם הגמרא אני יחס. כי מה אתה לוקח לי את הגמרא? אבל מבחינו, צלחת נופלת וגמרא נופלת. זה אפשר עוד משלים. מה, כמה זה חי, או איזשהו עיכוב שבגלל זה לא יכולתי, כמה זה כואב וכמה זה כואב. טוב, ברוך השם, זה לא לגמרי, אנחנו מנותקים מזה, אבל זה מדי פעם אנחנו יכולים לסמן לעצמנו. כמו שאומרים, מה, על מה אתה חולם בלילה? זה סימן למה מעסיק את הראש באמת, שרב צדוק אומר. אז זה כאילו, מה מכעיס? מה נוגע לחיותו ועצמותו? אז כן, אז יש פה דם, יש פה חיות ממש. ואחרי זה, אז בואו נפרט, כי באמת קצת קודם מתקשרים בשלבים, אולי יותר בהיר. יש את המאכל, אדם אוכל מאכל, דרך הפה, דרך הלב, זה נהפך לדם, ואדם מחיה את כל האיברים. המאכל ברוחניות, בזמן הבית זה היה קורבנו. בזמן הזה, מעשי המצוות. מעשי המצוות זה כמו האוכל, שנהפך אחרי זה לדם, שנהפך לחיוניות, ובעצם מוליד בנו את החיות האלוקית, הנפש האלוקית מוליד אותה בתוכנו, ואז יש ירגיז יצר טוב ויצר רע. כי אדם הוא הנפש, וזהו בחינת יצחק, ובחינת זבחי אלוקים רוח נשברה. דהיינו רוח הסתרה אחרה. שאדם שובר את רוחו, לב נשבר, אפשר להגיד שמה זה לב נשבר, שאדם שובר את החלק הנמוך, השפל שלו, כלפי מעלה. זה בריחי אלוקים רוח נשבר, בעינו רוח עשית רעך. אז יש פה אברהם, זה אהבה שיש כאן, יצחק זה שהוא רוגז על היצר הרע, ומזה יבוא לבחינת ומדרגת יעקב, מידת הרחמנות הנפשו, כאשר יראה בה שהיא בתוך ההפכה, באיזה גלות היא נמצאת. ואזי ויצק אל השם בצר לו, שבמידת הרוגז על הרע, בא למידת הרחמנות. זה ממש מה שחיפשנו. תראו מה קרה מהכעס. הכעס נהפך לרחמנות, לכאב, כמו שאמרנו, לגעגוע. זה השלב השני. זה התינוק שבהתחלה הוא מצייץ ואחרי זה הוא בוכה, אני יודע, תרצו. גם אצל התינוק יש מצבים שהבכי שלו יותר נשמע כמו כעס, יש מצבים שנשמע יותר כמו חוסר כזה. אז בכל אופן, אז זה המעבר אחר כך ליעקב. רגע, שמידת הרוגז על הרע הבא עם מידת הרחמנות, מה שאין כן כשיש דרך ישר לפני איש, לא שייך. מה לא שייך? לא שייך ונופיע עליו לשון רחמנות. ברחמנות הוא התחלה והכנה לשמחה שתבוא אחר כך. כאשר ישיב לליבו, הן אמת וכולו כמו שכתוב בתניה. שם כתוב, כשאדם מתבונן ורואה את כל החסרונות שלו וכולי, והגיע קצת ללב נשבר, אך בסוף צריך להודד את עצמו. זאת אומרת, זה משפט כזה, אין אמת שאני כך וכך וכך, אבל אני לא עשיתי את עצמי. ומה זאת שעשה אלוקים, שאני כזה, ועם הנפש הבהמית וכל הזה, זה אדרבה, כי יש לזה תפקיד, יש לזה מטרה, קצת מתרגן המילים שלי. שכחתי לבקש את הספר, אבל זה תוכן הדברים. אז בהתחלה הוא מרגיש את הרוגז, ואפילו את הרחמנות, שזה גם בכי, הרחמנות היא בעצם בכי. על אחרי זה הוא גם יהיה שמח. ועל ידי זה תהיה שמחה גדולה לאלוקים, אשר קידשנו מצוותיו בקודש העליון, כי יתרון האור הבא מהחושך, ודווקא מהצער הוא מרגיש שמחה גדולה. וזהו בבכי עבור, בתחנונים אבילם, הוא כתיב הלוך ילכו בכו, ילכו ואת השם אלוהים יבקשו. כי הבכייה לעתיד תתעורר מחמת בחינת ראייה וראו כל בשר. ואז התעורר הרחמנות ממאוד על העבר, והיא התחלת השמחה לשמוח בלוקים חיים, בקרבת השם אכפץ. כמו שקשוב את השם אלוקיכם, אלוהים יבקשו. כאילו אומר, אין תחושת לב אמיתית, לא של אהבה, לא של רחמנות, לא של כאב, בלי חיים. או אין חיים בלי שמתבטאים גם בדברים האלה. ואז השמחה היא שמחה אמיתית. תכף הוא יגיד את זה. שמחה בלי כאב היא לא שמחה. שמחה בלי שקדם לה געגוע וכאב וחוסר, היא לא שמחה. ולכן אומרים בתפילת 18, סלח לנו כי חטאנו, ולא קודם התפילה. לפי שעדיין לא קיבל עליו מלכות שמיים בקריאת שמה. מה שאין כן, כשאומר בקריאת שמה השם אחד, דיינו שייחודו ואחדותו יתברך מתגלה בתחתונים, ואזי רואה בנפשו חטאו וחסרונו, ממש מה שאמרת בשם הרב. דווקא כשהוא מתעלה, פתאום מזהה את החטאים. הוא רואה בנפשו חטאו וחסרונו שחסר לו ראש שם, ובאבל בא ובחושך ילך. על כן אמרו מאב לא, רחם מרחמנו. ואחר כך יוכל לבוא לידי שמחה אמיתית. ואין לך שמחה אמיתית יותר מזה, שכאשר לא נולדה תחילה הרחמנות בנפשו, אין לו שמחה אמיתית. כמשל התינוק הנולד שבצעתו להעביר העולם הוא צועק תחילה, אחר כך נותנים לו החלב. אז פה נכורה הצעקה זה שניהם, זה גם הרוגז וגם הרחמנות. ואז נקבל חלב. והנה עיקר, אתם יודעים שצריך מדרגה להבין את זה, אדמור הזקן מדבר לא פעם על הרחמים הזה, שאדם מרחם על נפשו, שנמצאת איפה שהיא נמצאת וכו'. ופה ודאי הם מרגישים המילים שכנראה המדבר לא מדבר מן השפה, זהו בכי, ממש, כפשוטו. אומר, מניסיון יותר אנושי אפשר לומר שאדם מרגיש משהו קרוב לזה, כי אתה פתאום מגלה איזשהו, נגיד, תכונה מאוד מאוד חשובה שיש לך, מאוד יקרה שלך, שהרבה זמן כאילו לא הסתכלת עליה, לא החשבת אותה. ושאתה פתאום אתה שם לב כמה היא חשובה, כמה היא קרה, ומצד שני כמה היא לא קיבלה מקום, זה יכול לעשות התרגשות ממש כזאת, כמו שמתוארת כאן. ופה התכונה הכי חשובה זה הנפש האלוקית הזאת, זה הרצון הזה, הגעגוע הזה לקרבת השם. ואז יש שמחה. בני עיקר השמחה והתענוג הוא מתבוננות בגדולת השם, שבחר בנו מכל העמים וקרבנו לעבודתו, ולכן אמרו זל שהדדי הם מקום בינה. זאת אומרת, אם דייק בדבריו פה, עד עכשיו לא, הנושא של ההתבוננות לא היה, הוא לא היה הדרך שהוא התחיל ממנו. אפילו שהיה מוח ולב, המוח ולב הכוונה שזה היה במודעות, שהלב מלא מזה, אולי גם. הוא חושב על זה, אבל לא היה פה תהליך של התבוננות. כאילו, אדם התחיל הפוך, הוא עשה מצוות, זה אפשר לו לקבל את החיוניות, החיוניות עוררה את הלב שלו, הלב שלו מאפשר לו לבכות, להתגעגע, ואז לשמוח בחלב, שמה זה החלב? השגת השם. פה ההתבוננות. כלומר, לפעמים ההתבוננות היא המפתח לתאר את הלב ואת האיברים. הרבה פעמים האיברים והלב הם המפתח שאדם יהיה בכלל מסוגל להתבונן. רבי ישעיהו דורון פעם משפט ככה, אחד מהמשפטים שנחרטו לי, שאמר שאנשים, הוא דיבר על אנשים רחוקים, שכאילו גדלו כל מיני מדרגות, אבל בחינוך של מתירנות, של פריצות, הוא אומר, זה כאילו חוסם את הדעת, חוסם את העיניים, מיכולת לחוש תחושות עמוקות, תחושות עדינות של אמונה. שכאילו כמה שתסביר, זה קשה מאוד להכניס את זה ללב, כשיש מצב לא טהור. ולכן הרבה פעמים ההתחלה של התיקון, זה כבר אנחנו ממשיכים, זה דווקא לתקן את המעשים, כמו שצריכה להיות אולי איזושהי הכרה בסיסית, שצריך פה משהו להשתנות, אבל כדי שתוכל להיות גם חיוניות, שהדברים יהיו טבעיים, שהדברים יהיו מסמכים, פה אין דרך מאשר, קודם כל, לאפשר את זה, לשנות את כל האווירה, לשנות את כל האטמוספירה, שלא נמצא בתוכה, ואז לאט לאט יכול להתרגל לרגשות עדינים, לרגשות עמוקים. מה שקצת נאמר כאן. אז כל...
זה מדגיש שזה יתרון את זה לילה.
כן.
אחרי
הכל... כן. עם כל פה, עם כל זה שיש כאן מעין עבודה שלנו, אבל יש פה איזו סייעתא דשמיא. אולי זה הנחמה גם כן לאותם אנשים שמתקרבים, שגם זה יש. עכשיו, כל זה הוא פירש את הפסוק, והרא אל אברהם, יצחק וליעקב. זה הסברנו עכשיו. אבל שמי השם לא נודעתי להם. כל המדרגה הזאת זה עדיין מה שעוד לא התגלה פה, למשה. אז זה מה שהוא אומר. והרא אל אברהם, יצחק וליעקב, באל שדיים. פירוש בבחינת והמשכות, בבחינת שדיים, לשון דבקות שדיים, בבחינת דדים וחלב, להגדיל עמידות אהבה ויראה. שאין הן בחינת האבות, אחר שהשם אחד בהתגלות ליבו בבחינת לידה והתגלות, לשמח נפשם ותוספת תורה ושמחה, נתענג על השם משמחה בטוב לבב מרוב כל. המעשים מתוקנים, הלב מתוקן, יש השגות נפלאות, הולכים וגדלים בזה. אך ושמיע השם לא נודעתי להם. כי הנה אמרו רבותינו זל, שקיים אברהם אבינו עליו השלום את כל התורה עד שלא ניתנה. והיינו שקיים מעשה המצוות מאהבה. כמו אמר רבותינו זל, אברהם תיקן תפילת שחרית. והיינו בבחינת המשכה, תור השם, להיות אחד, שורה ומתגלה בתחתונים, לאהבה את השם, אהבה בתענוגים, לעובדו בכל לב הנפש. כלומר, אברהם אבינו שתיקן תפילת שחרית, תיקן את מידת החסד, מידת האהבה. כלומר, הוא קיים את השמע ישראל, השם נוקנו, השם אחד, ואהבת. אבל מכל מקום, כל זה נקרא עדיין בשם עבודת עבד, ששומע בקול רבו, ועושה ציוויו מאהבה ובשמחה בטוב לבב. וכן יצחק מהירה ופחד יצחק. אז זה אבות, שגילו את המידות הקדושות, הוא אומר, כל זה זה בחינת עבודת עבד. אבל משה רבינו עליו השלום, מידה אחרת הייתה בו, שאמר ונחנו מה? בחינת ביטול לגמרי. לפיכך זכה שניתנה תורה על ידו מבחינת דיבור. אמרו רבותינו ז"ל שהייתה שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. כי לא שייך בחינת אהבה ותענוג, רק בבחינת התגלות, נמלות אור השם, להיות השראתו בתחתונים של מגדר אלמין, מעלה ומטה. שם שייך אהבה ותענוג. אבל דבר השם זו הלכה, ואורייתא וקודשא בריך הוא כל אחד, שהוא יחיד ומיוחד, ולעד מחשבה תפיסה בי, לא שייך בזה שום הרגשת אהבה או תענוג, שאינו מרגיש את עצמו כלל, רק הוא בטל במציאות ואינו תופס מקום לעצמו כלל, אלא שהוא נמשך אחריו לדבר מה שהוא מדבר, כמו שכתוב, ועשים דבריי בפיך. ועל זה הוא ממשיך, המשכת ייחודו ואחדו יתברך בכבודו ובעצמו, קודם, כמו קודם שנברא העולם, שהתגאה למטה, שגם עכשיו העולם קיין ואפס, והיה לו, כלא היה, ואין כאן לא מעלה ולא מטה. אז אומר, אהבות עבודת מידות, עבודת עבד, ובהקשר שהוא הוסיף כאן המושג של השם אחד, השם אחד בכל העולמות, שזה מה שקשור לאהבה. דווקא הגילוי שהשם אחד, הוא בעצם מוליד את האהבה. אבל אומר, יש משהו יותר גדול מאהבה, ויותר גדול מאחד, שזה התורה. שהוא מדבר את דבר השם בביטול גמור, שלא מרגיש את עצמו בכלל, שבכלל הוא מרגיש אהבה, וזה הבחינה שהוא דיבר עליה כל הזמן, יחיד. שהיא למעלה מהבחינה של אחד. שזה אומר פה הרי במילים. אבל דבר השם, אני חוזר כמה שורות קודם, אבל דבר השם זה הולכה, וראיתא וקודשא בריך הוא, כול אחד שהוא יחיד ומיוחד. לעומת האחד שהוא דיבר עליו קודם. ולעד מחשבה תפיסה בכלל. מזה אין שום הרגשת אהבה אותנו. כן, רק הוא בטל במציאות ולא תופס מקום לעצמו כולה, אלא נמשך אחריו לדבר מה שהוא מדבר, כמו שכתוב, עושים דבריי בפיך, ובזה הוא ממשיך המשכת, שוב, ייחודו, מניסיון יחידותו, כן. ואחדו יתברך בכבודו ובעצמו, מה שאמר, שזה למעלה מהעלמין. אחד, זה איך שהוא מתגלה בכל העולמות, שכל העולם קשור אליו. יחיד, זה משהו כביכול מצד עצמו, קודם, קודם שנברא העולם, שהתגלה למטה, שגם עכשיו עולם כאין ואפס, והיה כאילו היה בין כאן לא מעלה ולא מטה. ומזה נמשך הנפש האדם בחינת אהבה אותנו, רק בחינת ביטול לגמרי. זה לא פעם ראשונה במאמרים בתורה אור, שהוא אומר שיש מדרגה שיותר מהלב, יותר מההתרגשות הגלויה בלב. ראינו את זה כבר ביחס, אני חושב, למצוות יותר מפעם אחת, נפגשנו את זה גם, פה אומר את זה ביחס לתורה. שזה הביטול הכי גדול. כאילו, להיות מלא באהבה זה, זה, זה דבר עצום, אבל יש יותר מזה. זה בכלל לא מרגיש את עצמך. אתה בתוך התורה. תכף נתבונן בזה יותר במדרגה הזאת. וזהו לשון... מה?
יש חצי בתורה, הרבה יותר מרגיש את המשל המצוות.
נכון.
מצוות הוא
עושה רצון פנה, אבל... מצוות הוא עבד. אני אמרתי קודם, שמצוות זה עבודת עבד. לכאורה עבד זה הביטול הכי גדול. אם נשווה, אז מה זה עבודת התורה? או עבודת בן?
או...
הוא לא אומר פה בן. אז מה הוא פה?
בעבד יש מי שמתבטא. הוא מדבר על מדרגה שאחרי הביטול. בן זה כבר אחרי הביטול. זה כבר אחרי הביטול יש מישהו שהוא לא נפרד. הוא גם נפרד והוא גם לא נפרד. האבא מתגלה בלבוש חדש כאילו.
אז זה עבודת בן.
הוא לא מדבר על ההתגלות כאילו החדשה.
אלא? הביטול. ומה זה? האמת שהוא תכף הוא יגיד פה איזה שם. אולי זה יעזור להבין. אמן, יש פה... מה? מתבקש.
זה מה שכאילו
יגיד את המילה בן. מתבקש. כן, אתה אומר והוא לא אומר. למה? כי זה אולי השלב לפני שמתגלה הבן. השלב שהוא בעיבור, שהתיאור שלך. הבן. הבחינה של הבן. בוא נראה, יש פה עוד ביטוי שתכף יוזכר. אז זה בחינת היותו יחיד. אני אחזור מתחילת המשפט, ומזה לא נמשך על נפש האדם בחינת אהבה או תענוג, רק בחינת ביטול לגמרי, וזו לשון דיבור, לשון ידבר עמים תחתינו, שהוא לשון הנהגה והמשכה. היינו שממשיך, שהתגלה למטה בחינת היותו יחיד, שהוא בחינת עצמותו ומאותו כביכול, ולא בבחינת אחד בלבד. כלומר, לא שיש פה שניים ואז יש אהבה ביניהם, יכול בין האדם לקדוש ברוך הוא, אבל הוא ממש ממשיך את הנהגתו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כביכול יש פה אחד. והם עליה התורה דכתיבה וידבר השם אל משה, וגם אינה נקראת בשם עבודת עבד. כי כשלומד הדין זה, הוא מדבר דין זה, הוא כמלך שמצווה לעשות משפט עמו. אז יש עבודת עבד, יש עבודת מלך. זה מה שכתוב כאן, לא בן, מלך. וזה עוד יותר השאלה, שאין פה ביטול. אני חושב שזה החידוש שיש כאן. שהביטול הכי גדול, זה מצב שבעיניים שלנו לא נראה כל כך כמו ביטול. כל מיני תלמיד חכם, שהוא יושב על מדין, והוא פוסק, והוא זה, ומחדש בתורה. ועד רבה, הוא ודבר השם מתאחדים. לא שיש, הוא אוהב את השם. אלא יש פה עכשיו תורה. מה שכתוב בתורתו יהגה יומם ולילה, שהתורה נקראת תורתו. שהדברים שהוא מדבר הם דברי תורה. זה לא שהוא אוהב את התורה. הוא בעצמו תורה.
זה
פלא גדול. מה? סירת
חוני
לבני חמים צריכה ללמור. כן. שנכון, שזה ועליהו לא ייבול. המשך של הפסוקים שם. נפסתי משל, לא יודע אם זה משל הכי טוב. זה כמו השליח של הרבי. יש אולי עוד משלים, אבל נתחיל עם המשל הזה. כמו השליח של הרבי. שמצד אחד הוא בביטול גמור. כל מה שהוא עושה זה הרבי. זה גם החוויה שלו. מצד שני הוא ממש, הוא מלך. במקור, הרי כל השליח חב"ד, אבל הוא נמצא באיזשהו עיר, באיזשהו מקום. הוא שם מקים בית חב"ד, אחרי זה מקים בית ספר, מקים בית כנסת, בונה בניינים בדרך כלל. אני לא זוכר מי שמעתי, שאת רוב הכסף הם משיגים מהמקום. יש כנראה איזושהי תמיכה, איזו רשת ביטחון מסוימת מהארגון הכללי, אבל ברור שאי אפשר היה הארגון לממן את כל המוסדות של חב"ד בכל העולם. אלא הוא מדבר עם ראש העיר, מדבר עם זה, מדבר עם זה, וככה הוא... הספרתי לכם ככה התגלגלות, אבל הסיפור על, על ניסן, לא יודע מי סיפר לי את זה, אני לא יודע, סיפור נכון, זו אגדה יפה, שפעם בא שליח חב"ד, וגילה שיש מכונית שנקראת ניסן. אז הוא הלך ויצר קשר, אולי זה שליח חב"ד ביפן, לא יודע. יצר קשר עם המנהל של המפעל, או לפחות באותו ארץ, זה שהוא משווק את כל הניסנים בו במדינה מסוימת, ואמר לו, תשמע, יש למכונית שלכם שם מאוד מיוחד. זה החודש הראשון בשפה... העברית, זה החודש היהודי, זה חודש האביב, זה חודש הגאולה. אני דרך כלל דווקא יפנים, יותר אפילו מאירופאים. באמת, מה, וואו, התפעלו מזה. התפעל מזה, אני יש לי הצעה. אנחנו נעשה כל שנה התרמה לבית חב"ד, ומי שיעשה הגרלה, מי שיזכה בהגרלה יקבל ניסן חדשה. אז יהיה לכם פרסום, ולנו יהיה... אני עשה איזה שנה, שנתיים, זה בכלל היה... אבל ראש גדול, כן, הוא לא, לא מיהודים אפילו. הרבה פעמים רואים שמשיגים מה תקציבי חינוך, תקציבי זה, הכל, מה? הנה, זה לא ראש קטן, זה ראש גדול. ויש צד ששליח חב"ד בכל מקום, הוא כמו הרבי קצת באותו מקום. הוא בחינה של הרבי. ויש צד שדווקא הביטול הוא כל כך גדול, שברור לו שהוא שליח, אז לכן הוא מתנהג בכזאת מלכותיות, כי זה לא המלכות שלו, זה המלכות שלי. אגב, גם הרבי הרגיש ככה, שהוא שליח של הנשיא הקודם וכן הלאה. כל אדם בעצם בעולם לא, אין מלך שלא יכול להרגיש, שלא מוכרח להרגיש את זה שהמלכות שלו לא נגר מכלום. ודווקא זה מאפשר למלוך. אחרת אתה, מה אתה, מי אתה? דווקא הידיעה שאתה בא מכוח כזה גדול, שאתה המשך של כוח כזה גדול. אז יוצא שדווקא כשיש אחדות גמורה, אז זה אין עבודת עבד, פחות ניכר את האהבה, כי הוא פשוט כבר נמצא בפנים. יש למקום אחר שהוא אומר שיש תינוק, באמת פה הרבה דיבר על המשל של התינוק, שהוא מאוד מאוד בוכה, הוא רץ אל אבא שלו, ואז אבא שלו לוקח אותו, מרים אותו לידיים, ואז הוא מפסיק לבכות. אז מקודם הוא התגעגע לאבא, עכשיו הוא הפסיק להתגעגע. הוא אומר, עכשיו הוא כבר בתוך, כאילו. הוא לא צריך לבכות, כי הוא כבר עטוף בזה. הרגש, האהבה, לא צריך כבר לבוא לידי ביטוי.
הוא קיים.
כן, הוא קיים.
הוא
נשיא שלו. כן. אפשר להגיד, כי הוא נרגע, התשובה יכולה להיות, כי הוא נרגע, עכשיו הוא שמח במקום לבכות. אבל תשימו לב שהרבה פעמים הוא גם פחות מורגש. זה דבר מאוד חזק, שנגיד חברים, טובים. רק שנמצאים במקומות רחוקים, אז מכתבים, טלפונים, געגעים, נמצאים ביחד, יש רגשות, אבל לא כאלה עוצמתיים, כי כבר, כי יש יחד. המציאות היא, דווקא המרחק עושה את העוצמה של הרגש, אז זה עבודת עבד.
פתאום
אולי
יהיה זמן להסתכל על כל הסלון.
כן. אבל עובד עובד. יפה. שפתאום דווקא הוא פנוי להסתכל על עוד דברים, אחרי שהוא הגיע אל המקום הזה. כן. עכשיו באמת בשבת שעברה ללמוד את המאמר צמרון אין חי, ששם כתוב שבהתחלה צמרון לקדוש ברוך הוא כל כך חזק, שהוא גורם לאדם להרגיש מועקה גדולה. כי שום דבר בעולם לא ממלא את הצמרון הזה. נפשי חולת אהבתך. כל העולם נראה לא שווה כלום. ואז הוא אומר, בסוף, כשתביעת ההוראה באה עד המקום הכי גבוה, מתחילה לשאוב הוראה מתוך תוך הפנימה. אז אחד מהחברים ככה הביאו משל, שנראה לי משל מאוד דומה למה שאתה אומר לך. זה כמו שאדם נמצא בחושך, והוא לא רואה כלום. ואז מישהו מדליק מולו פנס. אז בשלב הראשון, אתה, כל המבט התמקד בפנס. ואז אמנם הפנס הביא אור, אבל אתה לא תראה טוב את הדברים האחרים, בגלל זאת אומרת אפילו פחות. הוא מאפיל על הכל. ואז אתה תגיד תודה על זה שהדליק את הפנס ותיקח את הפנס, ואז פתאום אתה רואה את הכל. כאילו דווקא כשאתה עומד מול הפנס, אז אתה רואה אותו ולא רואה שום דבר אחר. כשאתה מביא אותו אליך, אתה פתאום רואה את הכל. אז כשאתה עומד מול הקדוש ברוך הוא וכאילו מחפש אותו, אז ההסתכלות עליו, מה שהרב הרבה, הרב דצל מוכיח הרבה על ההסתכלות הישירה כביכול בעצמות, אז הוא לא רואה כלום. העוצמה של הגעגוע של הזה מאפילה על כל דבר אחר. אבל דווקא אחרי שהוא כבר נהיה בתוך המקום הזה, לא מול, אלא בתוך, אז פתאום כל העולם מלא, מלא שמחה, מלא אלוקות. זה מדיוק אותו דבר, אבל משהו פה במעבר הזה בין האהבה, ודאי הבכי שדובר מקודם, הרחמנות, העוצמות האלה שדוברו. הנה יש לנו, חיפשנו איך להירגע, אז יש לנו כמה שלבים. א', שהכעס הוא בריא, דבר שני, נהפוך אותו לרחמנות. דבר שלישי, שנמצאים בתוך הדברים, אז לכן נמצאים מעל המקומות האלה. נמצאים כבר בתוך איזה... אני חושב שכל מי שטעם, טעם של תורה, אז יש הרי איזה עונג. שצריך להסביר למה, בפעם החיצוניות, יכול להיות זה עונג שכלי, אבל זה לא אותו דבר. יש איזה משהו קצת אחר. מדי פעם מפרשים לנו, מה, למה זה כל כך... למה יש תת שלפעמים כשאתה לומד תורה, אתה מרגיש את האמת, שום דבר אחר לא חשוב. כל זה, עולם ומלואו, ודברים יקרים, באמת חשובים, אבל באמת, באמת, זה כאילו... זה קצת... להבין את זה. אז זה מן מלכי רבנן, שהוא נהיה כמו מלך. יש אגב מה שכתוב בגמרא, שהעבודה שרבי, זה היה רבי חנינא בן דוסא, אני חושב, שהוא התפלל, ותפילתו נענתה, ואז שאלו את רבן נחמן בן זכאי, למה אתה לא? אז הוא אמר, אפילו הטיח בן זכאי, ראשו בן ירכב כל היום, לא היה מתקבל. אז הוא אומר, ביטוי, אינו דומה שר לפני מלך ועבד לפני מלך. אז רבי חנינא בן דוסא זה עבודה של עבד. רבי חנינא בן זכאי זה עבודה של שר. אז פה זה העבודה של שר לכאורה.
שר צריך להשפיע גם.
עבודה של מלך. מה?
שר צריך גם להשפיע כאילו... בלי
יד
לקבל. עוד
בעיית
יותר
לקבל. שר זה?
שר
גם
צריך להשפיע
מהמלך
כאילו...
כן. אתה אומר עוד הבחנה, שעבד הוא בעמדה של קבלה, שהוא רוצה להתמלא. ומלך הוא גם בעמדה של השפעה. לגוב, הוא כבר נהיה עם המלך במלאכתו, הוא שותף בהנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם.
שר משפיע על הפוליטיקה.
מה?
שר משפיע על הפוליטיקה,
אין
לנו מה שצריך
לעצמו. כן. כלומר, השר הוא גם משפיע על אחרים. משפיע על המדינה. נכון.
משפיע על
המדינה. השר. כן. אם נגיד, שאמת, עכשיו אני נזכר שבשני ניסוחים, שמעתי פעם מתלמידי חכמים בבית מדרשנו, שאומרים שזאת הבחנה בין החסידות לרב. כן. אני רואה שאתה...
אני לא שואל.
זהו, זה אחד
אחד. חב"ד זה חייל,
והרב ישוע אומר, כן, שחב"ד זה חייל, או עבד אפילו. חייל. והרב דצל זה שר. אבל בהזדמנות אחרת, זה הרב ברדך, אני חושב, אמר שאמת בחסידות זה כל הזמן לנסות לצמצם את הפער בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. יש מרחק, רוצים לגשר עליו. אצל הרב זה להיות שותף, זה אידיאליסט, זה להיות שותף ברצון השם. זה לא לרצות להתקרב אליו, ברור שכן, אבל כאילו זה כבר להיות במקום של להזדהות עם מה שהוא רוצה, שזה יהיה בעולם. אז ברור שהדברים כנראה יותר מורכבים כשאנחנו קוראים מה שכתוב כאן, כן? כי הוא בעצמו. כבר אמרנו, חלק מהמאמרים כאן זה ודאי לא, לא החסידות מה שחשבנו, כן? זה ברור. טוב, היה הרי אדמור הזה, כן, היה אחד מגיוני הדורות בכל מובן, כן. מה זה? ולכן אמרו, מה מלכי רבנן? ואמרו, מתנית, מה מלכית? שהרי כי הוא אומר דבר המלך בלבד, ולא עושה כלום, ולא מדבר דברי עצמו כלל. כלומר, עבד העושה ציווי רבו, שהרי הוא העושה והמקיים דבר המלך מדתו. אפילו עושה מאהבה בתענוגים, אף פחין יש מי שאוהב. אם תזכרו, אהבה בתענוגים, למדנו אז במאמר החליני עיניים מיין, שזה הדרגה השלישית, יש אהבת עולם, שזה מתוך התבוננות בעולם, יש אהבה רבה, זה מתוך התוכנות של הנפש האלוקית, לקשר שלה לקדוש ברוך הוא שמעבר לה, למה שנתפס בעולם, יש אהבה בתענוגים, שהיא האחדות של שניהם, שהיא הכי עליונה.
הוא אמר פה, שאלו כי אומר דבר המלך, ולבד לא עושה כלום, ואין הוא מדבר לבד עצמו כלל, כמו העבד העושה ציווי רבות, שלא עושה כאילו דבר המלך.
כאילו העבד, העבד עושה את המעשים שלו, רק על פי המלך. אבל מי שעובד עבודת מלך, הדיבור הוא כבר דיבור של המלך. כשאני עובד את המלך בעבודת עבד, מי עושה את המעשה? העבד. על פי פקודת המלך. אבל כשתמיד חכם מדבר דברי תורה, מי מדבר את הדברי תורה? המלך. מלך מדבר מפיו. זה לא דברי עצמו, זה דברי המלך. הוא מדבר את דברי המלך. מה?
אתה
מדרגה
של מלך שמדברנו עליה עכשיו, הוא קורא
לה... לא, ואינו כמו העבד, זה הכוונה. ואינו מדבר דברי עצמו כלל. כלומר, ואינו כמו העבד העושה ציווי רבו, שהרי הוא העושה מקיים דבר המלך ודתו, אפילו עושה בתענוגים, אף על פי כן יש מי שאוהב. וכולי. ולפי שלא... מדבר את דבר המלך. עכשיו, אני אומר... המנגינה היא של ביטול, אבל אנחנו יודעים על מה הוא מדבר. הוא מדבר תמיד על חכמים, הוא לא מדבר על מה שאנחנו מכירים. ואנחנו יודעים איך הם נראים. יש פה ביטול, אבל זה לא ביטול, זה לא ביטול כמו שאנחנו חושבים עליו במובן הראשוני השטחי. ולפי שלא ניתנה תורה לאבות, עדיין, לכן כתיב, ושמי השם, לא נודעתי להם. לא הודעתי, אין כתיב כאן. אלא נודעתי. שאילו כתיב הודעתי, היה ממש מדיקאי על שמי השם. אבל עכשיו דכתיב לא נודעתי, פירוש שאני בעצמי לא נודעתי להם. דיינו בבחינת אני בעצמי, בבחינת יחיד. יש יחיד ויש השם. וזהו, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, פירוש אנוכי, מי שאנוכי, דיינו בבחינת יחיד. מה שכן אצל ואהבת, כתיב אהבת את השם אלוקיך. אבל התורה היא נמשכה למעלה מבחינת הווי, דיינו מבחינת לפני השם. וכו', היו בבחינת אנוכי, מי שאנוכי, כמו שאתה במקום אחר. אז אמרנו, שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, זה עבודת המצוות, על ידי זה מתגלה הייחודו, אחר כך ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, ואז מדרגה עוד יותר גבולה, גדולה מאהבת הוויה, מבכלל העניין של הוויה, זה היו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום, שזה בבחינת יחיד. וזה היו הדברים, דברי תורה. אפשר להגיד
שאנוכי, זה המנפשך,
זה התורה. נכון, נכון. באמת. בשתי המקומות זה מוזכר בקשר לדברי תורה, נכון? גם באנוכי השם אלוקיך, כאילו תחילת מתן תורה, וגם פה. נכון. אז שוב, איזה דמות זה מתמיד חכם, לעולם יראה אדם כאילו בעל שום עומד לנגד עיניו. אז ודאי שרואים את עוצמת החידושים ועוצמת הבהירות, מצד שני, מסתבר שכל הזמן יש מודעות גמורה ששרויים בתוך דבר השם. כי היה אפשר להגיד, טוב, הוא לא מתכוון, זה לא מתכוון לפלפלנים האלה, למחדשים, שכל הרצון שלהם זה להראות את עצמם. מתכוון עם מי שקורא זוהר, או מי שקורא אפילו זה, זה הביטול, כן, בהתפשטות הגשמיות. יכול להיות, אבל אנחנו מכירים את אפילו המאמר הזה, הוא לא רק לקרוא זוהר, יש פה הרכבה כזאת וחידושים וזה. וגם בדברי ההלכה אנחנו מכירים, יש מעט שוטים, אבל איפה שיש רואים את ה... אז זה שני העולמות האלה. זה כמו, כמו, כמו מלך, עבודת מלך, כן, עבודת שר.
אבל אני חושב שכל הזמן מודעות של דבר השם, אבל אם מודעות זה עדיין, זה לא אומר, זה לא משהו אחד. מודעות זה במדרגה של אהבה ותענוג. מדרגה שיש שני...
כן.
יש פה אוהב ונאה, ועד יש פה גם מישהו שמודע למישהו, אבל אם זה מצב של אחדות, אז זה מצב טבעי.
אז מודעות לא מודעת. זה מצב של, של חוסר מודעות. כלומר, מה שאתה... אגב, כמו למדי תורה, שהם לא עסוקים כל הזמן בעובדה של לומד תורה. אתה בתוך זה. אתה מקיף מסביבך האור הזה שאתה בתוך התורה. כן, נכון? לא במחשבה ישירה. כן. טוב, שנזכה.